כל חי אונליין 93fm.co.il.
עכשיו איתכם שיעור מפי הגאון הגדול רבי דוד יוסף.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
אני אדבר היום בעניין בשר בתשעת הימים. ישנו מנהג לא לאכול בשר בתשעת הימים. אנחנו צריכים לדעת, קודם כל, זה מנהג. זה מנהג. במשנה במסכת תענית דף כ"ו, המשנה אומרת שבסעודה המפסקת אסור לאכול בשר ולשתות יין. השנה אין לנו את כל דיני סעודה המפסקת, מכיוון שאנחנו עושים את סעודה המפסקת בשבת, ואסור להראות שום סימן של אבלות בשבת. בעזרת השם נדבר על זה בהמשך. בכל אופן, המשנה אבל אומרת על סעודה המפסקת שאסור לאכול בשר. מה משמעות הדברים? שלפני סעודה המפסקת מותר לאכול בשר. לכן על כוחנו לומר שחכמים לא אסרו, ומה שאנחנו לא אוכלים בשר זה מנהג, מנהג קדום מאוד. יש בירושלמי, בתלמוד ירושלמי, נשים שנהגו, הלשון שם נשה דנהיגה דלא למשתה חמרה מן דחודש אב עליל מנהגה. פירוש המילים, נשים שנוהגות שלא לשתות יין מהיום שמתחיל ראש חודש אב, זה מנהג. השאלה, מה פתאום ירושלמי כותב על נשים? נשים שותות יין ורק הם, רק תשעת הימים לא, גברים לא שותים יין. יש נוסחה אחרת בירושלמי. במקום חמרה, עמרה. למשתה עמרה, זה לא לשתות, אלא לטוות את החוטים, לעשות בד, לטוות את זה שתי וערב. כבר בתקופת הגאונים, חלק מביאים את הירושלמי שכתוב אצלם למשתה חמרה, ויש כאלה שהוסיפו למאכל ביסרה, לאכול בשר. זאת אומרת, יש כאן נוסחות, ויש הרבה מהגאונים שהנוסחה שלהם זה למשתה עמרה, שזה בכלל לא נוגע לנושא שלנו. אבל גם לפי הנוסחה של לשתות יין, אנחנו רואים פה שמדובר במנהג, זה מנהג. הרמב״ם כותב שנוהגים שלא לאכול בשר בשבוע שחל בו תשעה באב. הלשון של הרמב״ם הוא כותב בשבת זו, אבל הוא לא מתכוון בשבת, על יום שבת. הוא מתכוון על השבוע הזה. כותב על זה המגיד משנה, שאצלנו לא נהגו כך. זאת אומרת, המגיד משנה חי בספרד, רבנו וידל דיטולושה חי בספרד, אצלם בספרד נהגו לאכול בשר בתשעת הימים. הרמב״ם כותב רק בשבוע שחל בו, והמגיד משנה אומר שאפילו בשבוע שחל בו נהגו אצלם לא לאכול, לאכול בשר. המאירי כותב, הוא מביא את המשנה שבסעודה המפסקת לא אוכלים בשר, הוא כותב, המהודרים במידת החסידות לא אוכלים בשר כל היום בערב תשעה באב. ארוחות חיים כותב, נוהגים לא לאכול בשר בערב תשעה באב. זאת אומרת, אנחנו רואים שבתקופת הראשונים היו מנהגים שונים. במקומו של הרמב״ם נהגו בכל שבוע שחל בו תשעה באב. באיטליה, איפה שהיה גר המאירי, נהגו רק בערב תשעה באב. ארוחות חיים, צרפת, גם כן, לא רק ערב תשעה באב. לעומת זאת, במשך הדורות אנחנו רואים, וכבר, כפי שאמרתי, יש לזה מקור, לפי אחת הנוסחאות בתלמוד ירושלמי, לא לאכול בשר מיום ראש חודש אב. הגאון מווילנה מביא מקור למנהג הזה, יסוד למנהג הזה, מהגמרא במסכת בבא בתרא. הגמרא שם מספרת שאחרי חורבן בית המקדש היו הרבה יהודים שכל כך כאב להם חורבן הבית, והם החליטו שיותר הם לא רוצים לאכול בשר ולשתות יין כל השנה. זהו, מפסיקים לגמרי. חכמי ישראל לא אהבו את המנהג הזה. יותר מדי קיצוני, לא לאכול בשר, להתנזר מבשר ויין כל השנה. שלחו להם את רבי יהושע. רבי יהושע שהתווכח איתם. אז הוא בא אליהם ואמר להם, למה אתם לא אוכלים בשר? ולמה אתם לא שותים יין? אמרו לו, איך נאכל בשר? בבית המקדש היו מקריבים קורבנות של בשר. אין לנו עכשיו, הפסדנו את הקורבנות. איך נאכל בשר? כל קורבן היו מביאים נסחים של יין. אין לנו נסחים של הקורבנות. אז איך נשתה יין? אמר להם רבי יהושע, יפה מאוד, אתם צודקים. אבל אל תאכלו גם לחם. היה לחם הפנים בבית המקדש. הפסדנו את לחם הפנים, אז גם לחם אל תאכלו. זה כבר קשה, בשר עוד מילא. אבל גם לא לאכול לחם? אמרו, טוב, בסדר, אנחנו מסכימים, לא נאכל גם לחם. נאכל פירות. אמר להם, פירות? כן, אבל אתם יודעים, היו מביאים ביקורים לבית המקדש, פירות. אמרו לו, כן, אבל פירות, מה איזה ביקורים היו מביאים? פירות של שבעת המינים. נאכל רק, נאכל תפוזים, תפוחי העץ, זהו. אמר להם, אתם יודעים שבחג הסוכות, בבית המקדש, היו מנסחים את המים. אז תפסיקו גם לשתות מים. שתקו. פה כבר באמת... במוגזם. לא לחם, לא מים, לא בשר, לא יין, לא שבעת המינים. אז אמר להם רבי יהושע, בניי, שלא להתאבל אי אפשר. להתאבל יותר מדי, גם אי אפשר. אז אומר הגאון מווילנה, אנחנו רואים כאן, להתאבל יותר מדי לא. אבל כשאפשר קצת להתאבל, אנחנו צריכים להתאבל. לכן מאוד מאוד חשוב תשעת הימים, לא לאכול בשר. זה מנהג שפשט היום ברוב המקומות. יש עדות מסוימות שנהגו להקל עד שבוע שחל בו, אבל הרוב הגדול של עם ישראל, היום בארץ ישראל זה נהיה מנהג כללי, מראש חודש אב לא אוכלים בשר. ביום ראש חודש עצמו, יש בזה חילוקי מנהגים. האשכנזים בכל המקומות כמעט נוהגים שלא לאכול בשר ביום ראש חודש אב. הספרדים לעומת זאת נוהגים לאכול בשר ביום ראש חודש אב. הכנסת הגדולה כותב שהוא בעצמו אכל בשר בראש חודש אב. הכנסת הגדולה חי בתקופה של שבתאי צבי. והוא היה נרדף מאוד על ידי שבתאי צבי, פחד שיהרגו אותו, והוא היה נאלץ תקופה מסוימת לשתוק. כשהם אכלו ושתו בתשעה באב, הוא היה נאלץ לשתוק. אחרי ששבתאי צבי התאסלם, אז הוא יצא הכנסת הגדולה בתוקף, והיה מחמיר מאוד בעניינים של בין המצרים, בגלל המכשול הגדול הזה שהיה שם, הוא היה מחמיר מאוד. עכשיו, הוא בעצמו נהג, לא לאכול בשר מ-17 בתמוז. מרן השולחן ערוך מביא מנהגים על זה. מרן השולחן ערוך כותב, אני אקרא לכם את הלשון, יש נוהגים שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין בשבת זו, זאת אומרת בשבוע הזה. ויש שמוסיפים מראש חודש. ויש שמוסיפים מ-17 בתמוז. זאת אומרת, יש מנהגים עם מנהגים שונים. כן. אז עכשיו... הוא עצמו, הכנסת הגדולה, היה מחמיר מ-17 בתמוז, אבל היה מפסיק ביום ראש חודש ואוכל בשר. למה? משום שזה ראש חודש. ראש חודש זה יום טוב. יום טוב קטן, יש מצווה קצת להרבות בסעודה בראש חודש, לכן הוא היה מקל. כך כותב מרן החידה להקל. הגאון רבי חיים פלאצ'י כותב, מי לנו גדול מיוסף צדיקה, מרן החידה, שהיה אוכל בשר בראש חודש. וזה מנהג הספרדים. האשכנזים, למרות שזה ראש חודש, הם מחמירים לא לאכול בשר, מכמה סיבות. קודם כל, ביום ראש חודש אב, מת אהרון הכהן. זה בשבוע הבא, אנחנו נקרא את זה פרשת מטות. תמיד פרשת מטות יוצא באזור ראש חודש אב, ושם כתוב על מותו של אהרון, בחודש החמישי באחד לחודש. זה היורצייט היחידי שכתוב בתורה, אהרון הכהן, בראש חודש אב. זה סיבה אחת. כתוב גם כן על רבנו הארי, שלא היה אוכל בשר ביום ראש חודש אב. יש, אומרים סברה אחרת, יש דעה בתלמוד ירושלמי, שבית ראשון לא חרב בתשעה באב, אלא בראש חודש אב. מה שכתוב במשנה, ששני בתי המקדש חרבו בתשעה באב, מה שכתוב בפסוקים גם כן ככה, על בית ראשון, כתוב שם בירושלמי, בלבול חשבונות יש כאן. כי יש סברה בירושלמי, שאם נבקעה העיר בבית ראשון בתת בתמוז, ממילא בין המצרים היו שלושה שבועות, אז הבית חרב בראש חודש. אנחנו לא סוברים כך, כי המשנה אומרת בפירוש, ששני בתי המקדש חרבו בתשעה באב. אבל יש כאן עוד סברה, עוד צמח, למנהג האשכנזים, לא לאכול בשר ביום ראש חודש אב. ובכן, כל אחד ואחד יעשה כמנהגו. הספרדים אוכלים בשר בראש חודש, האשכנזים לא אוכלים. איזה בשר לא אוכלים? המשנה, הזכרתי קודם, מדברת על סעודה מפסקת. המשנה אומרת שאסור לאכול בשר ואסור לשתות יין. אומרת על זה הגמרא, אבל שותה הוא יין מגיתו ואוכל בשר מליח. זאת אומרת כך, יין שאסרו חכמים זה יין, יין אמיתי. יין שעברו עליו 40 יום, שהוא תסס כבר, נגמר התסיסה שלו וזה נהיה יין טוב. אבל יין טרי, חדש, הוא לא טעים, הוא לא טוב. זה נקרא יין מגיתו. יין מגיתו הוא לא טוב. אז איזה יין אסור בסעודה המפסקת? יין אמיתי שהוא חזק וטוב. אבל יין מגיתו מותר בסעודה המפסקת. כך אומרת הגמרא. בשר מליח. בזמנם לא היה להם פריזר להקפיא את הבשר. אז מה הם היו עושים כדי לאכול בשר? היו מולחים אותו, שמים אותו בתוך שכבה של מלח, ואז הבשר הזה נשמר לה, הוא מתייבש עם המלח, הוא נשמר לה הרבה זמן. כשרוצים לאכול אותו, שמים אותו בתוך מים פושרים, והמליחות יורדת, ואפשר לאכול אותו. אז אומרת הגמרא, שבשר מלוח מותר לאכול בסעודה המפסקת. כותבים התוספות, שזה בזמנם, שמי היה אוכל בשר מלוח? בשר מלוח זה בשר לא טוב, אין בזה תענוג, לא רגילים בזה. אבל אנחנו אומרים התוספות שאנחנו רגילים בבשר מלוח, אז בשר מלוח דינו כמו בשר טרי. לפי דברי התוספות אנחנו יכולים ללמוד שבשר כפו, שאפילו שעברו עליו כבר שלושה חודשים, הביאו אותו, אני יודע, מארגנטינה, מאיזה מקום מחוץ לארץ, עברו שלושה חודשים, הוא לא בשר טרי, וגם כן בטעם הוא יורד, כיוון שאנחנו רגילים בזה, אז ממילא אסור גם בשר כפור. ממילא, לפי זה, אמנם מה שדיברו התוספות זה על סעודה המפסקת, שבזה הם מחמירו, אבל אנחנו שמחמירים כבר מראש חודש לא לאכול בשר, ממילא יוצא שגם בשר כפור לא לאכול. נוהגים לא לאכול גם בשר עוף. מרן השולחן ערוך כותב, אני אקרא לכם את לשונו, יש מי שאומר שהנוהגים שלא לאכול בשר בימים הנזכרים, מותר בתבשיל שנתבשל בו בשר. ואסורים בבשר עוף ובשר מלוח ויין תוסס. כן? אז אומר מרן השולחן ערוך, עוף ובשר מלוח אסור, למרות שלא היו שוחטים תרנגולים בבית המקדש, אבל יש ממינו, יש קורבן עוף. לכן גם תרנגולים זה נקרא בשר, ואסור לאכול אותו בתשעת הימים. מה שמרן השולחן ערוך מתיר תבשיל שנתבשל בו בשר, כותב המגן אברהם שנהגו להחמיר. ואחריו באים הרבה אחרונים שכותבים כך, כולל אחרוני הספרדים, שנוהגים לא לאכול תבשיל שנתבשל בו בשר. אם הבשר הזה היה בו הרבה שומן, אז השומן הוא נחשב לבשר. אז ודאי שיהיה אסור. אבל אפילו בשר, נגיד לקחת עוף, בלי עור, אין בו שום שומן, גם כן אנחנו נוהגים לא לאכול אפילו מרק עוף. לא פרווה. פרווה זה כלום, זה שום דבר. אם יש לו טעם של עוף, זה כלום, אם אין בו עוף ממש. אבל אם לקחת עוף ובישלת אותו עם בשר, אפילו עוף, נוהגים להחמיר. על כלים, כותב אליה רבה, ודאי פשיטה שאפשר להקל, אם יש לך כלי שבישלו בו בשר, כלי בשרי, ודאי שאפשר לבשל בו בתשעת הימים, אין בזה שום בעיה. אבל תבשיל שנתבשל בו בשר, אנחנו נוהגים להחמיר. כל מיני דברים שהם דומים לבשר, לא אסור, מותר. יש היום כל מיני, כמו נקניק, כמו קבב, אני לא יודע, כל מיני דברים כאלו, שעשויים מחומרים צמחיים, והיום מרגישים שזה צמחי. אבל אפילו אם יעשו את זה, שיהיה כדמותו כצלמו של בשר לגמרי, יהיה לזה טעם ממש של בשר, מותר. אין שמחה אלא בבשר, זה בשר אמיתי. ברגע שזה צמחי, זה לא בשר אמיתי, מותר. דגים. דגים מותר לאכול בתשעת הימים דגים. יש בשולחן ערוך, בעניין סעודה המפסקת, הוא כותב שנוהגים שלא לאכול דגים בסעודה המפסקת. גם זה לא מוסכם. הרמב"ן בתורת האדם כותב להתיר לאכול דגים בסעודה המפסקת. בפירוש כך כותב הרמב"ן. יש עוד ראשונים שכותבים כך. אבל אנחנו נוהגים, כדברי השולחן ערוך, לא אוכלים דגים בסעודה המפסקת. אבל לפני סעודה המפסקת, זאת אומרת, בכל שבוע שחל בו תשעה באב, או מראש חודש אב, אז אנחנו נוהגים כן להקל לאכול דגים. היום, פעם היו הפוסקים כותבים שאדם חולה, מותר לו לאכול בשר בתשעת הימים. חולה שהתרפא אפילו, אבל עדיין חלש וצריך להתחזק, מתירים לו לאכול בשר. אני חושב שבימינו לא שייך הדין הזה. קודם כל, פעם הבשר היה בו הרבה ויטמינים, שאם אתה אוכל דברים אחרים, לפעמים זה לא מספיק הויטמינים. הייתה לזה חשיבות לבשר. היום, נו, אוכלים עוף. העוף, מהרגע שהוא יוצא מהביצה, תוך חודש הוא נהיה גדול, קילו וחצי. מה זה? מה קרה? נס? איך הוא נהיה פתאום? אתמול היה אפרוח והיום הוא תרנגול גדול. היום נותנים להם לאכול כל מיני דברים. לכן יש לעוף גם טעם של פלסטיק היום. זה לא כמו שהיה פעם. ודאי שמבחינת בריאות, ויטמינים, נגיד אולי שיש בזה קצת, אבל ודאי שבדגים יש לא פחות. במיוחד אם אדם אוכל דגים טריים, יש בזה ויטמינים לא פחות. אז לכן, אין סיבה ממש להקל. אם יש באמת מצב שבא רופא ואומר, בשביל החולה הזה, בשר זה דבר חשוב, בסדר, זה משהו אחר. אבל כללית, רוב בני אדם, אם לא יאכלו שבוע בשר, זה לא משנה, לא מעלה ולא מוריד, אם הם אוכלים דגים במקום בשר. כן, ובכן, לכן, חולה, שיחשוב פעמיים לפני שהוא אוכל בשר. בשבת מותר לאכול בשר. השנה, כפי שאמרתי, תשעה באב חל בשבת. הבשר שנשאר משבת, מותר לאכול אותו במוצאי תשעה באב. אנחנו הספרדים נוהגים להקל בכל הדינים השנה במוצאי הצום. הרי תשעה באב חל בשבת והוא נתחל למוצאי שבת, זאת אומרת שמוצאי הצום זה כבר י' באב. יש מנהג בשולחן ערוך מובא לא לאכול בשר ולא לשתות יין ביום עשירי באב. הגמרא אומרת שהציתו את האש ביום תשעה באב לפנות ערב. ועיקר הבית נשרף ביום עשירי באב. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, אם הייתי באותו הדור, הייתי קובע את הצום ליום עשירי באב. ולמה חכמים קבעו ביום תשעה באב? בגלל שזה התחלת הפורענות. התחלת השריפה הייתה ביום תשעה באב. בגלל הדברים הללו, נפסק בשולחן ערוך לא לאכול בשר. מנהג כשר, לא לאכול בשר ולא לשתות יין ביום עשירי באב. והמנהג הזה הוא כל היום. לא עד חצות, כל היום. האשכנזים נוהגים עד חצות. השנה שתשעה באב חל בשבת ונתחה, מוצאי שבת זה כבר לא, מוצאי תשעה באב, מוצאי הצום זה כבר לא עשירי באב, זה כבר י' א' אב. אז יש בזה חילוקי מנהגים. האשכנזים נוהגים להחמיר בגלל תוקף האבל של היום. למנהג הספרדים מותר במוצאי הצום לאכול בשר, ומותר גם לשתות יין. מוצאי הצום נגמר הכל, כל האבלות מסתיימת למנהג הספרדים במוצאי תשעה באב, מוצאי הצום. עושים הבדלה על הכוס, מברכים רק הגפן והמבדיל, וזהו זה, ואז מותר כל דבר לאכול. כן, ובכן, אבל בשבתות, בין כה וכה מותר, גם בשבת שלפני. תשעה באב יוצא בשבת, אז ראש חודש יוצא ביום שישי. אז ביום שישי שהוא ראש חודש, כפי שאמרתי קודם, תלוי מנהגי הספרדים והאשכנזים, הספרדים נוהגים לאכול בשר. ביום שבת, הגמרא אומרת, המשנה אומרת, תשעה באב שחל להיות בשבת, אוכל בשר ושותה יין, ומעלה על שולחנו, אפילו כסעודת שלמה בשעת מלכותו. כן? זאת אומרת, נוהגים באותה שבת, מבחינת הסעודות שבת, כרגיל, ממש כרגיל. כמו מה שאנחנו רגילים לאכול בכל שבת. כל שכן, בשבת שלפני כן, שהיא כבר ביום ב' באב, אנחנו אוכלים בשר ושתים יין. מה הדין בשר שנשאר מסעודות שבת? יש בזה דיון ארוך באחרונים, יש מהאחרונים שהתירו. הגאון רבי אליהו ישראל, חברו של מרן החידה, חיבר שו"ת כל אליהו, כיסא אליהו. הוא פסק להתיר, הוא הביא ראיה. הגמרא בחולין דף י"ז אומרת שהגמרא שם דנה על שאלה שהיא לא נוגעת למעשה ולעולם לא תהיה נוגעת למעשה. היא הייתה פעם נוגעת למעשה. מה השאלה? במדבר בני ישראל עדיין לא נצטבו על השחיטה. היו לוקחים סכין מטבח, גרזן, חותכים את הראש, שוחטים את הפרה, לא צריך סכין כשרה. זה נקרא בשר נחירה. בשר נחירה. ככה שוחטים והבשר מותר באכילה. מהרגע שהם הגיעו לארץ ישראל, הם נצטבו על השחיטה, אז היה צריך שתהיה סכין כשרה, שלא יהיה בה שום פגם. אז דנה הגמרא, אלה מעם ישראל שלקחו סכין מטבח ושחטו את הפרה במדבר. עכשיו נשאר להם מהבשר הזה, הם הגיעו לארץ ישראל עם הבשר. האם מותר לאכול או לא? הגמרא מסופקת. האם נאמר הועיל ואיש תרה איש תרה? כיוון שהבשר הזה כבר היה מותר, שחטו אותו, לא שחיטה כשרה, אבל כשהם שחטו זה היה מותר. אז דבר שמותר, אתה לא יכול לבוא אחר כך ולאסור אותו. או לא, הגמרא מסתפקת. אז באמת הראש כבר שואל, מה נפקא מינה? מה אכפת לך? היה פעם. זו שאלה, איך אומרים, שאלה היפותטית. שאלה שלא נוגעת למעשה. אז הראש אומר שזה כן נוגע למעשה. לעניין, אדם שנדר נדר, שהוא לא יאכל בתאריך מסוים, בשר למשל, ונשאר לו מהבשר שהיה לו קודם. האם מותר או אסור? עכשיו בדרבנן אפשר יהיה להקל, כך אומר הראש, ספק דרבנן לכולם. כותב בשו"ת כל אליהו, שמשם אנחנו יכולים ללמוד לעניין בשר שנשאר משבת, הועיל ואיש תרה איש תרה, כיוון שזה היה מותר בשבת, אז הוא לא חוזר ונהיה אסור אחרי שבת. כך הוא כותב. מרן החידה מביא את הדברים, הוא לא מזכיר את השם שלו, מעניין מאוד למה הוא לא מזכיר בנושא הזה את השם שלו, והוא כותב שזה לא נכון, שיש לדחות. הראיה מהגמרא היא לא ראיה. וזה פשוט למה זה לא ראיה. ואני אסביר למה. מכמה צדדים, אבל קודם כל יש נקודה אחת חשובה. אתם יודעים, יש מאכלות שהאיסור שלהם, כמעט לכל הפוסקים, הוא איסור חפצה. למשל נבלה. שחטו, והסכין הייתה פגומה, נבלה זה איסור חפצה. חזיר, זה איסור חפצה. החפץ הזה אסור. אבל אוכל ביום הכיפורים, יש הרבה פוסקים שסוברים זה מחלוקת. יש ראשונים שסוברים שזה גם איסור חפצה. אבל רוב הראשונים סוברים שיום הכיפורים זה איסור גברה. למה? הבשר הזה הוא קשר למהדרין. השעה אוסרתו. כרגע, בגלל שזה יום הכיפורים, אסור לי לאכול אותו. אז האיסור הוא עליי, לא החפץ. החפץ הוא חפץ קשר. הוא מותר. יש דנים איך מותר לתת לילדים קטנים לאכול ביום הכיפורים. איך אתה נותן להם, איך אתה מחזיק את האוכל ואתה מכניס להם את זה לפה, מאכיל אותם. אז אחד ההסברים זה שביום הכיפורים זה לא איסור חפצה, אלא זה איסור גברה. יש תוספות מפורש שאומרים כך. אתם יודעים, הגמרא מספרת שהיה פעם מקרה שטעו בחשבון בקידוש החודש בבבל, הרי הם היו שולחים שליחים. פעם לא הגיעו השליחים, הייתה טעות, והם דחו את יום הכיפורים ביום אחד, בטעות. ואז אחד מחכמי ארץ ישראל, הוא מגיע לבבל ביום כיפור, והנה מה הוא רואה? איזה ריח של תבשילים, אנשים אוכלים, מרבים באכילה ושתייה. אז הוא אמר, אוי ואבוי לנו, בסים תבשילה דבני לבבלאה, ביום הרבה דארץ ישראל. הריח של התבשיל שלהם טוב, ביום הכיפורים של ארץ ישראל. כישלון נורא היה. אכלו ושתו בטעות ביום כיפור. שואלים התוספות, איך קרה מכשול כזה? הרי היו ביניהם גדולי ישראל. הם רואים גדולים, צדיקים. והגמרא אומרת שאפילו בהמתם של צדיקים, הקדוש ברוך הוא לא מביא תקלה על ידי צדיקים. ופה צדיקים עצמם, לא כל שכן, ופה הם צדיקים, כולם אכלו ביום הכיפורים. אמרים התוספות, מתי הקדוש ברוך הוא לא מביא תקלה אצל צדיקים? במאכל, שהמאכל מצד עצמו הוא אסור, חפצה. אבל יום הכיפורים, המאכל עצמו היה כשר, רק השעה הוסרתו, וזה כן בא תקלה על ידי צדיקים. דרך אגב, אנחנו יכולים ללמוד מזה, גם לצדיקים יש תקלות. יש כאלה שטוענים שגדול בישראל לא טועה. לא טועה. אין דבר כזה. אדם בשר ודם, משה רבנו טעה. ומשה רבנו כתוב בפסוק, וישמע משה ויטב בעיניו, עודה ולא בוש. זאת אומרת ככה, משה רבנו, לכאורה, אם הוא היה רוצה לא להודות על האמת, הייתה לו אידיאולוגיה שלמה. אם אני אגיד שטעיתי, אז אנשים אחר כך על כמה מצוות בתורה, יגידו פה קורח צדק, פה הרפורמים צדקו, חס ושלום. אז יהיה בעיה עם התורה, יגידו הוא טעה. אז זה שקר אידיאולוגי. לא, בשום פנים ואופן. טעיתי, אני חייב להודות על האמת שטעיתי. כך אמר משה רבינו. גם אדם גדול יכול לטעות. אם מתאים אותו, הוא טועה. דוד המלך, כשבא אליו ציווה, עבד מפיבושת, ושיקר לו, הוא האמין לו, ואמר לו, את השדה שנתתי למפיבושת, תיקח אתה. אחר כך כשבא מפיבושת אל דוד, והוא התחיל לדבר בכבוד אל דוד, ואז הוא מכחיש את כל הסיפור, מה שמפיבושת אמר, מה שציווה העבד שלו, אמר לדוד שהוא בגד בו, שמפיבושת בגד בו, מתברר שזה לא נכון. ואז דוד התחיל להסתפק, מי פה אומר את האמת. אז מה, הוא עשה פשרה. אמר לו, אתה וציווה תחלקו את השדה. חצי חצי. אז ענה לו מפיבושת, אני מצידי מוכן לוותר על הכל, אם אני רואה שאתה אדוני המלך בריא ושלם, שהכל בסדר, אני מוכן לוותר על הכל. אמר לו דוד המלך, מה אתה מרבה בדברים? הלא אמרתי, אתה וציווה תחלקו את השדה. אומרים חז"ל, דבר נורא קרה באותו רגע. אותה שעה אמר הקדוש ברוך הוא, ירבעם ורחבעם יחלקו את המלוכה. אתה דוד מקבל לשון הרע, אתה אומר יחלקו את השדה, יחלקו את המלוכה. עכשיו אנחנו יודעים מה קרה, חלקו את המלוכה, מי מלך על עשרת השבטים? ירבעם בן נבט, ועשה עבודה זרה, ואז במשך כל הדורות, כל מלכי עשרת השבטים עבדו עבודה זרה, עד שהם הלכו לגלות, סנחריב מלך אשור לקח אותם לגלות, עד היום אנחנו לא יודעים איפה הם. עבדו עבודה זרה. אומרת הגמרא, אלמלא קיבל דוד לשון הרע, לא הייתה מלוכה נחלקת, ולא יאהבותינו עבדים עבודה זרה, ולא היינו גולים מארצנו. חוסכים לעצמנו את חובן שני בתי המקדש, חוסכים את הכל, אם הוא לא היה מקבל לשון הרע, דוד המלך. נו, אז אנחנו רואים, דוד המלך היה נביא, איש אלוקים קדוש, שאין כדוגמתו, אבל הוא בשר ודם. אז אנחנו צריכים לדעת, שאם הקדוש ברוך הוא לא מביא תקלות, זה בדברים מסוימים, צדיקים, אבל אם מתאים את הצדיק, ובאים ומספרים לו, ומשקרים לו, התשובה תהיה בהתאם. אני פעם נתתי דוגמה לזה, אני זוכר, לפני הרבה שנים, המציאו את הטיטולים, שמחתלים את הילדים. לפני זה כולם היו משתמשים בבד, ומחפשים את זה, המציאו טיטולים, חד פעמי. בא אל אבי מורי, זכר צדיק וקדוש לברכה, בא אליו יהודי אחד, ואמר לו, תראה הרב, הנה ככה זה, מותר להשתמש בזה בשבת? אז הוא אמר, הרב, תראה לי, מה זה, איך עושים את זה? הוא הראה לו, אז הוא אמר לו, אם מדביקים את זה, אפשר להוציא את זה? אמר לו, בטח, בקלות. הראה לו, הדביקו 10 פעמים, הוא הדביק והוציא, הדביק והוציא, וזה לא נקרא. לאור הדברים הללו, אבי מורי כתב תשובה בשו"ת יחווה דעת, להתיר להשתמש בזה בשבת, שזה לא נקרא תופר, שזה לא קיימה, אפשר להשתמש בזה בשבת. נו, באותו זמן בדיוק נולד לי בן, בני הבכור, הרב עובדיה, והתחלתי להשתמש בזה. והנה אני רואה שזה נקרא, מה שתעשה, ככה זה היה אז. אתה לא יכול לפתוח את זה, זה היה נקרא. אז הלכתי אל אבי מורי ואמרתי לו, תראה, זה מה שהוא הראה לך, אמנם הוא הראה לך, אבל אני חושב שזה משהו אחר. או שהוא הראה לך משהו אחר, או שזה פשוט על הגוף של התינוק, זה מתחמם. אז הוא אמר, תעשה לי טובה, כל פעם שאתה צריך להחליף לו, אל תחליף לו, תביא לי, אני רוצה לבדוק. ואז הוא היה בא, והיה מנסה להוריד לו את הטיטול, והיה לו ציפורן גדולה, שהוא היה משתמש בה לבדוק סכינים. אז הוא ניסה עם הציפורן לגרד את זה לאט לאט, שום דבר לא עזר, זה נקרא. פשוט הוא ניסה פעם ועוד פעם, אמר תקנה מסוג אחר, גם אותו דבר, כולם נקראו. הוא פשוט התעה אותו. הביא לו את זה ככה, כשזה היה קר, לא על גוף התינוק, וזה לא נקרא. אז הוא אמר לי, הפסק הזה שכתבתי, לא נכון. אם זה בוודאי ב-100% נקרא, לא התארתי בזה. לא התארתי, לא התכוונתי להתיר בזה. אבל מיד אחרי זה, ברוך השם, המציאו טיטולים, וזה עד היום הזה ככה, שאפשר לפתוח ולסגור וזה לא נקרא. אם אתה שם את זה במקום הנכון, אז אפשר לפתוח ולסגור וזה לא נקרא. אז הקדוש ברוך הוא לא הביא לו תקלה על ידו בדבר הזה. אבל אתם רואים שוב, פסק הלכה יוצא, מה שתשאל, זה מה שתקבל. תשאל שאלה ככה, תקבל תשובה ככה. תשאל ככה, תקבל ככה. צריך לשים לב איך שואלים. טוב, נחזור רבותיי לנושא שלנו. ובכן, הטענה של רבי אליהו ישראל לגבי בשר שנשאר מתשעה משבת לשבוע שחל בו תשעה באב, הוא רוצה ללמוד מהבשר שהיה לעם ישראל במדבר, זה לא דומה. שמה זה היה חפצה. זאת אומרת, הבשר הזה במדבר היה מותר נחירה. אז הבשר הזה מותר. דבר, חפצה מותר, לא יכול לחזור לאיסור אחר כך. מה שאין כן פה, אני לא, שהבשר תמיד הוא היה מותר. אלא מה? שזה איסור זמני, השעה או סרטו. זה איסור גברה. כן? זה דבר אחד. ועוד, במדבר, הם היו צריכים, במקום לשחוט בסכין שאין בפגם, היה מותר לשחוט בסכין רגילה. בשר עבר מן החי, היה אסור להם לאכול, היו חייבים לשחוט. חייבים לשחוט. אבל מה? הצורה של השחיטה, הדינים של השחיטה, במדבר היו שונים מאשר בארץ ישראל. זאת אומרת, הנחירה, השחיטה בסכין מטבח, הייתה מתירה את הבשר. אז דבר שהותר, אתה לא יכול להגיד שהוא חזר לאיסור. אבל נעשה בו מעשה המתיר. מה שאין כן פה, אתה לא יכול להגיד נעשה בו נעשה המתיר. ברגע שיצאה השבת זה נעשה. מה ההלכה בזה? הפוסקים בדורות קודמים חששו גם כן לבעיה של בל תשחית. עכשיו, להלכה ודאי שכדאי מאוד להחמיר ולא לאכול בשר שנשאר מסעודות שבת. כי היום אין בל תשחית. אפשר לקחת את זה ולהקפיא את זה. מותר בשבת להקפיא את זה, ליל שבת גמרו לאכול. לקחת את זה, להכניס את זה לפריזר ולאכול את זה אחרי תשעה באב. אין בזה שום בעיה. אבל מישהו שרוצה באמת להקל, יש לו על מה לסמוך. יש לו על מה לסמוך, כי יש הרבה פוסקים שמתירים בזה. אבל ודאי שכדאי יותר להחמיר ולא לאכול את זה בשבוע שחל בו תשעה באב. במוצאי שבת, בסעודה רביעית, יש אנשים שלא אוכלים בשר בסעודה רביעית. אז מה פתאום באותו שבוע כן לאכול בשר? ודאי שלא. אבל אם מישהו רגיל לאכול בשר תמיד בסעודה רביעית, אז בשר שנשאר מסעודות שבת, אפשר להקל לאכול בשר, סעודה רביעית מלה ומלכה, יש לה חשיבות גדולה, יש תשובה בשוט, יחווה דעת, עד כמה הסעודה הזאת חשובה. אבי מורי היה מקפיד תמיד לאכול סעודה רביעית, היה מקפיד לאכול לפני חצות הלילה. הוא לא היה מקפיד לאכול מיד אחרי ההבדלה, כמו שכתוב בשולחן ערוך, הוא היה אוכל אבל לפני חצות הלילה. ולפעמים כשהשיעור שלו היה מאוחר, הוא היה אוכל לפני השיעור. כדי שלא יגיע מצב שהוא לא אכל סעודה רביעית עד חצות. הסעודה רביעית היא סעודת מצווה במידה מסוימת, לכן לאכול בשר שנשאר משבת בסעודה רביעית אפשר להקל. כן. עכשיו, אבל כל זה כמובן אני מדבר כשבישלו בשר לשבת ונשאר. אבל אם מערימו, זאת אומרת בעלת הבית בכוונה היא יודעת שבסעודה רביעית אם נשאר מותר, אז היא הכינה כמות יותר גדולה בשביל שישאר, זה לא, זה אסור. מה שהותר, הותר דווקא מה שבישלו באופן רגיל ונשאר. מבשלים כמות מסוימת בתחזית שזה יספיק לכל המשפחה, ואז אפילו שלא צמצמו, עושים כמות שוודאי יספיק, לא רוצים להגיע למצב שחלק יאכלו וחלק לא. אז עושים כמות סבירה שתספיק לכולם, אז זה כמו שאמרתי בסעודה רביעית מותר. לילדים מותר לתת לאכול בשר שנשאר מסעודות שבת. לילדים ודאי שאפשר להקל. אפילו ילדים גדולים לפני בר מצווה, גיל 10-11, שהם מבינים את משמעות החורבן, אפילו ילדים כאלו מותר לתת להם בשר שנשאר מסעודות שבת. לגבי, סתם בשר, לגבי קטנים, האם מותר לתת לילדים קטנים לאכול בשר בתשעת הימים או לא? המגן אברהם כותב להקל לתת בשר לקטן שלא מבין את המשמעות של החורבן. ילד בן 3. מה, תיתן לו, תגיד לו, הוא יגיד לך, אני רוצה בשר, אני רוצה לאכול עוף. בית המקדש, מה זה, מה אכפת לו, מה הוא מבין מה זה בית המקדש? בן 3 הוא יודע מה זה בית המקדש? אז המגן אברהם מקל. המשנה ברורה מחמיר בזה. עוד כמה אחרונים, עלייה רבה, כמה אחרונים מחמירים, אפילו קטן בין שנתיים שלוש, לא לתת בכלל לקטנים לאכול בשר. באמת, אבי מורי דעתו הייתה לסמוך על המגן אברהם, על קטן שלא מבין את המשמעות של החורבן. למה? קטן, אנחנו מצווים לחנך אותו. עכשיו, לחנך זה לקיים מצוות. אבל בוודאי ובוודאי שאנחנו חייבים לשמור עליו שלא יעשה איסורים. אם אתה רואה ילד קטן שהוא בא לאכול אוכל לא כשר, אתה צריך למנוע אותו. אסור, אסור, צריך למנוע אותו מלאכול דברים לא כשרים. מה יהיה אם ילד קטן בא לאכול דבר שאסור מדרבנן? בטעות התבשל עוף עם חלב למשל, שזה דרבנן. או בישלו כבד, או בישלו בשר בלי הכשר, בלי מליחה. אז דם שבישלו זה דרבנן. האם מותר לתת את זה לקטן או לא? זה מחלוקת. הרשב"א והר"ן מתירים אפילו לתת לו בידיים לאכול. דרבנן, אין מצווה, אין פה חיוב. הרמב"ם אוסר, הרמב"ם והתוספות אוסרים. מרן השולחן ערוך פוסק כדעת הרמב"ם והתוספות, שלתת לו בידיים אסור, אפילו איסור דרבנן. כך פוסק השולחן ערוך. עכשיו פה זה לא דרבנן, זה רק מנהג. כפי שהזכרתי קודם, בסעודה המפסקת זה דרבנן, אבל לפני כן זה מנהגים ממנהגים שונים. אפילו אם כל ישראל נהגו, זה לא משנה את העובדה שזה מנהג, מנהג לא לאכול בשר. זה דבר ראשון. דבר שני, כשאנחנו אומרים שאסור לתת לו איסורי דרבנן בידיים, המדובר הוא כשזה חפצה, שהמאכל מצד עצמו הוא אסור, כפי שנתתי דוגמאות קודם. אבל פה כשהבשר הוא כשר, כל השאלה היא רק באופן זמני, שעכשיו נוהגים לא לאכול אותו, זה איסור גברה. קטן זה לא גברה, גברה לאו בר חיובה. לכן לאור הסברות הללו, אפשר לסמוך על המגן אברהם לגבי קטן שלא מבין את משמעות החורבן. אז אם נסכם את הדברים, קטן שמבין את משמעות החורבן, אסור לתת לו בשר בתשעת הימים, צריך להסביר לו שגם הוא יתאבל על חורבן בית המקדש, אבל בשר שנשאר מסעודות שבת, אפשר לתת לו, כל זמן שהוא לא בר מצווה. אבל קטן שלא מבין את המשמעות של החורבן, מותר לתת לו בשר בתשעת הימים, אין שום צורך להחמיר בזה, בכלל יש עוד סברות להקל בזה, ואין לנו כאן את הזמן להסביר. עכשיו, אני אומר כמה דברים בפרשת השבוע. אנחנו קראנו, מה טובו אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. חז"ל אומרים, בלעם הרשע, כל הברכות שהוא ברך את עם ישראל נהפכו לקללה. הוא מצידו היה אנטישמי, היה שונא ישראל, רשע מרושע. ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב, היה רשע, שונא ישראל, הוא רצה לקלל. לכן, מכיוון שהברכות שלו לא באו מלב טהור, הקדוש ברוך הוא לא קיבל את הברכות שלו, זה הפך לקללה. חוץ ממה טוב הוא אוהליך יעקב משכנותיך ישראל. מה זה מה טוב הוא אוהליך יעקב? אומר רש"י, בלעם הרשע ראה שאין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה. הדלתות לא מכוונות של האוהלים שלהם, לא היו מכוונים אחד כנגד השני, שלא יציצו, לא יסתכלו אחד מה קורה אצל השני, שיהיה צניעות. צניעות בין איש לאשתו, שלא יהיה הפתח פתוח של האוהל, צניעות. בלעם הרשע ראה את זה, והוא שיבח את הדבר הזה. מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. זו ברכה שאנחנו צריכים להשתמש בה עד עצם היום הזה. הצניעות היא דבר חשוב מאוד מאוד. מה ש כתוב כל כבודה בת מלך פנימה, הדבר שאנחנו צריכים לשמור עליו מכל משמר, עד עצם היום הזה. אנחנו חיים עכשיו בדור שהתחיל מצב חדש של, כאילו הם קוראים לזה שחרור האישה. עכשיו כמובן התורה הקדושה שלנו מאוד מכבדת את האישה. כל יהודי, חז"ל אומרים, שמכבד את אשתו, מכבדה כגופו, ואוהבה יותר מגופו. צריך לכבד אותה. צריך לאהוב אותה, לכבד אותה. הגמרא אומרת שצריך להקשיב לאשתו. אבל היום הופכים את זה לפריצות. המשמעות אצלם של החופש הפך להיות לצערנו הרב פריצה בגדרי הצניעות. כשאנחנו רואים מה היה בדורות קודמים, איך היה כל המושג הזה של צניעות, ואיזה שמיים וארץ לצערנו הרב מה שקורה היום, אנחנו צריכים לעמוד בפרץ ולגדור גדר ולהיזהר מאוד מאוד בכל מה שקשור לצניעות, לא לשנות כי הוא זה. ממש כך, להיזהר מאוד. היום יש כאלו שכבר רוצים לעשות מניינים לנשים. מניין לנשים. עכשיו בואו באמת נשב ונחשוב, מה זה מניין? מי קבע את המושג מניין? כל בעשרה שכינתה שריה. מי קבע את המושג של מניין? חז"ל קבעו את זה. על פי דרש של גזרה שווה של הפסוקים, יש מחלוקת איזה גזרה שווה דורשים, האם מהמרגלים או מאחי יוסף, אבל חז"ל דורשים את זה מפסוקים, וזה אסמכתא בעלמא לרוב הראשונים, זה דרבנן. כל המושג של מניין. אז אם אתם לא מאמינים בדברי חכמים, אין לכם בכלל את המושג של מניין, אז מה קרה שפתאום פה אתם כן מאמינים בדברי חכמים? למה בזה כן? איך יכול להיות דבר כזה? הם רוצים לעשות ברכת כהנות. הרי בתורה כתוב שנשים פסולות לעבודה בבית המקדש. אז אתם נגד התורה. אתם נגד התורה. אז אתם רוצים לקיים מצווה מהתורה כשאתם נגד התורה? אתם מאמינות בקדוש ברוך הוא כשאתם באות לקיים את המצוות שלו? למה אתם עושים ברכת כהנות? כי אתם חושבות שזה הקדוש ברוך הוא נתן קדושה לכהנות לברך, אבל הוא לא נתן להם קדושה. כהנות מותרות ללכת לבית הקברות, וכהנות פסולות לעבודה בבית המקדש. אז אתם הולכים לעשות, להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, כשאתם עושים, מורדים במצוות של הקדוש ברוך הוא? איזה מין דבר סותר זה? כל המושג הזה שהתחיל לצערנו הרב בשנים האחרונות, נשות הכותל. מה זה נשות הכותל? נשות הכותל זה פריצות, זה גסות רוח, זה חוסר צניעות, שעומדות וצורחות וצווחות שמה בכוונה, שכולם ישמעו אותם וישמעו איך שהן צווחות. זה ההפך מצניעות, זה פריצות, זה גסות רוח, וולגריות, בושה. אין להם שום בושה, שום בושת פנים של בנות ישראל הכשרות. הן לובשות תפילין. מה זה תפילין? מי קבע שהתפילין צריך להיות עשוי מעור בהמה טהורה, מרובע, רצועות שחורות, לתפור את זה בגידים? הכל זה מסורת דור אחר דור ממשה רבנו, הלכה למשה מסיני. אז אם הן לא מאמינות במשה רבנו, והן עושות להם עניינים, והתורה הקדושה פטרה את האישה מהתפילין, והן עושים דווקא, הן לא רוצות לקיים מצווה. הכל בא להכעיס. בפירוש חד משמעית, נשות הכותל זה פריצות להכעיס. להכעיס. זה לא באמת שמתחשק להם לקיים מצוות. ותשימו לב מי תומך בהם, מי עוזר להם? הרפורמים. ובאמת צריך לעמוד בכל מקום ולספר את השקר של הרפורמים. כשהרפורמים, התנועה שלהם, כל המהות שלה הייתה להידמות לגויים. הם בנו את הטמפל שלהם כמו כנסייה של נוצרים. הם הכניסו עוגב בשבת לתפילה, כמו אצל הנוצרים. אחד מהם אמר, עשה הפתגם, שזה היה הסיסמה שלהם, היה יהודי בביתך, ואדם בצדך. כל כך הם היו שטופים ברגשי נחיתות. כשקמה הציונות, והתחילו לדבר על ארץ ישראל, מי יצא נגדם? הרפורמים. הם לחמו בשצף קצף נגד הציונות, נגד המחשבה על ארץ ישראל. בסידורים הרפורמים עד היום, כל מקום שכתוב ציון, ירושלים, אין שם ותחזינה עינינו ושובך לציון ברחמים. אין שם ולירושלים עירך ברחמים תשוב. כל מקום שנזכר ציון וירושלים, הם מחקו את זה, אין. אז ריבונו שלם, הם לא מאמינים בירושלים, לא מאמינים בציון. אז מה להם ולכותל המערבי? מה זה הכותל המערבי? שריד בית המקדש. אנחנו באים שם להתפלל ולפקוט על חורבן בית המקדש. אנחנו קשורים למקום הזה כי אנחנו אוהבים את ציון וירושלים. ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. יהודי אומר את זה עם דמעות בעיניים. אבל הרפורמים נלחמו נגד זה. ופתאום הם רוצים חלק בכותל? מה פתאום הם רוצים חלק בכותל? באמת הם רוצים להתפלל? לא. הכל זה להכעיס. הכל זה להתגרות דווקא. אבל אנחנו לא נשתוק על זה. בעזרת השם כולנו צריכים לשבת ולחשוב כל הזמן. לפקוח את העיניים. בית המשפט הולך לטובתם. כמובן, אנחנו לא מתפלים שבית המשפט הולך לטובתם. אבל הכל פה קם נגד, נגד. אין להם שום כוונה לשמור מצוות. הם כבר מזמן, מזמן עברו את הגבול. הם מחתנים יהודים עם גויות בתוך הכנסייה. אין להם שום נקיפות מצפון. הם כולם אוכלים נבלות וטרפות. אין שום דמיון בין הדת של הרפורמים לבין היהדות. יש להם הרבה אנשים בקהילות שלהם, שהם אנשים תמימים, שהם בורים ועמי הארצות, שהם לא יודעים כלום. הם יהודים. יהודים, עמי הארצות שלא יודעים כלום. אבל הרבנים שלהם, איזה רב? זה רב, זה רב בריח. נחש בריח. השם ירחם, הם כולם אוכלים נבלות וטרפות, מחללים שבת. השבת שלהם זה לא השבת שלנו. הבית הכנסת שלהם זה לא הבית הכנסת שלנו. אסור להיכנס לבית כנסת רפורמי. אין לנו שום חלק ונחלה איתם. אסור לשבת איתם לשולחן אחד. אני זוכר, היה פעם איזה שופט עליון אחד, דתי, עם כיפה. אני לא רוצה להזכיר את שמו, כי הוא כבר הלך לעולמו. והוא פסק שהרפורמים מותר לצרף אותם למועצה דתית. הוא אמר, זה לא גוף של רבנים, זה מועצה דתית, מותר לצרף אותם. ולצערנו עד היום אנחנו סובלים מהפסק הזה. קצת זמן אחרי שהוא פסק את הפסק הזה, הייתה איזו חתונה, ואבי מורי היה מסדר קידושין, ושאל אותם לפני זה, מי אתם לוקחים עדים? אז אמרו לו את השופט הזה. אז הוא אמר, הוא פסול לעדות. הוא התיר לרפורמים לשבת במועצה הדתית, הוא פסול לעדות. אז האבא של החתן אמר לו, הרב, אבל אני כבר הזמנתי אותו. אמר לו, תגיד לו שאני אמרתי שהוא פסול לעדות, שהוא לא יעד. הלך ואמר לו, הוא נעלב וקם והלך. הלך. עכשיו הוא גם הלך לגמרי, יצא גם מהעולם הזה גם כן. אבל הוא התיר ככה להכניס אותם למועצה. אסור לשבת איתם. אסור לשבת איתם, יש שולחן אחד. הם מרימו יד בתורה, כל הקדוש והיקר לנו הם נלחמים, ולצערנו הרב בבית המשפט, תמיד הם בסדר, תמיד הם מצליחים. גם את הכותל שלנו הם רוצים לקחת. גם את הכותל שלנו. ולמה הם עושים את זה? שוב אני חוזר ואומר, אין להם שום כוונה להתפלל אל הקדוש ברוך הוא. אין להם שום כוונה לחשוב על ציון בירושלים. בית המקדש, זה הסיוט הכי גדול בשבילם שיבנה בית המקדש. זה לא מעניין אותם בית המקדש. הם רוצים רק דבר אחד, להתגרות בנו. ואדם שבאים כדי להכעיס אותו ולהתגרות בו, צריך לדעת איך להגיב. ואנחנו לא נשתוק. אנחנו לא נשתוק. העיקר הוא שכל אחד מאיתנו יפקח את העיניים ויראה מה שהם עושים. אנחנו צריכים לעשות את ההפך. את הצניעות של בנות ישראל, אנחנו צריכים לשמור את הבנות שלנו להמשיך בדרך שהייתה מקובלת מדורי דורות כל השנים. אתם יודעים, לפני 100 שנה, ממש בדיוק לפני 100 שנה, קמה תנועת בית יעקב. מה זה בית יעקב? יהודים התחילו לשלוח את הבנות שלהם לבתי ספר. עד אז הבנות לא היו הולכות לבתי ספר. היו לומדות בבית מהאימא שלהם, לקרוא ולכתוב וזהו. ואז התחילו ללכת לבתי ספר. גדולי ישראל הבינו שיש כאן מצב חדש, שאנחנו צריכים למנוע את הבנות שלנו, שילכו חלילה ללמוד בבתי ספר של גויים, או בתי ספר מעורבים, אז יסדו את תנועת בית יעקב. ישבו גדולי ישראל, וחשבו על כל פרט מה מלמדים שם. מה מלמדים? גמרא בשום פנים ואופן לא, משנה בשום פנים ואופן לא, הלכות כמה שיותר, הן צריכות לדעת הלכות, חומש כמה שיותר, חמישה חומשי תורה, לדעת. כך קבעו גדולי ישראל, הם קבעו תוכניות הלימודים. ואחר כך התחילו לפרוץ את זה, לאט לאט, וכל הפרצות שאנחנו רואים בדברים הללו, מה זה מביא בסוף? חורבן ממש, חורבן. הרמת יד בתורה הקדושה. אז לכן, בעזרת השם, נלך, נהיה קנאים מאוד לשמור על המסורת שלנו, לא לזוז ימין ושמאל ממה שקבעו לנו אבותינו ורבותינו. בעזרת השם נלך ברוח ישראל סבא ונזכה בקרוב לגאולה שלמה. אמן.
האזנתם לשיעור מפי הגאון הגדול רבי דוד יוסף.
חולמים על חופשה משפחתית? כל חי ומרגליות תיירות ונופש מזמינים אתכם לנופש הטוב ביותר לבין הזמנים. סוף שבוע ארוך בדבריה בהשתתפות צוות כל חי. הרב אדיר אמרוצי, הרב חיים הורוביץ, בצלאל כהן, אלעד כהן ויהודה שוקרון, בתוכניות עשירות ומגוונות. הרצאות, הופעות, טיולים ואטרקציות, זיצים ושידורים חיים, וגם תוכנית ייחודית לשבת. שבת פרשת עקב, י"ח עד כ"א אב, במלון בלי בדבריה. להזמנות תלפנו עכשיו, 026665555 026665555 מרגליות, תיירות ונופש בארץ ובעולם.
בפריפלס רחובות תוכלו לרכוש דירת סטודנטים להשקעה בהון עצמי של כ-320 אלף שקלים בלבד. התוכנית אושרה, ובקרוב הטרקטורים מתחילים לעבוד. מאות כבר הצטרפו לעסקת הנדלן של השנה. ומה איתכם? פריפלס רחובות, חייגו עכשיו כוכבית 50-66, פרי נדלן.
אבל אשמים אנחנו על אחינו, אשר ראינו צרת נפשו והתחננו אלינו ולא שמענו.
107 ילדים שעלו מתימן בחודשים האחרונים נמצאים בקשיים גדולים. ברגע זה נענים לקריאת גדולי הדור ומתגייסים לסייע לילדים ומשפחותיהם כדי שיוכלו להמשיך ולגדול בדרך ישראל סבא ובמסורת יהדות תימן הקדושה. 1-800-39-47-47, קרן הסיוע של קופת העיר. 1-800-39-47-47.
שלום רבנו, מה אתה עושה בבין הזמנים?
השנה? כולנו בבאר שבע.
עיריית באר שבע וחברת כיוונים, המחלקה לתרבות תורנית, מזמינים אתכם לאקסטרה פארק, אירוע המשפחות של הקיץ ביום חמישי י' באב, 3 באוגוסט, מהשעה 6 בערב בפארק A בבאר שבע. מתחמי פעילות מגוונים, מתנפחים, מתקן הישרדות מאתגר, אומני קומיקס, ג'ימבורי לקטנים, סדנת קסמים ועוד. ובבמה המרכזית, קרקס ברזילאי, מופע אטמוספירה, הזמר חיים ישראל ועוד. הכניסה חופשית, הפרדה מלאה, האירוע מאובטח כחוק. הקיץ הזה הולך להיות אקסטרה כיף בשיתוף רדיו כל חי.
אתה רוצה לקנות דירה להשקעה? אבל יש לך רק 300-400 אלף שקל? כולם אומרים לך שעם תקציב כזה לא משקיעים בנדלן? במנצ'סטר, אנגליה, תוכל לקנות בתקציב הזה דירה בפרויקט המיועד לסטודנטים, מאובזרת קומפלט ומנוהלת טיפ-טופ, ולייצר פרנסה יפה בראש שקט. כאן אבי עידן. רוצה לשמוע עוד? התקשר אלינו ונדבר. 03-730-92-22. תחילת השקעות נדלן. משקיעים בנדלן. בטוח. 03-730-92-22.
שלום, כאן אשר גרייבר. בנוסף ללימוד היומי הקבוע שלי, גם בין שידור מהשטח לעריכה של משדר, חשוב לי להישאר מחובר. ותן חלקנו מאפשר לי 5 דקות ביום לימוד עצמי של משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרה.
ותן חלקנו ספרון חודשי עד הבית. לחודש התנסות חינם, חייגו כוכבית 3029. ותן חלקנו כוכבית 3029.
כל חי תמיד איתי, כל חי.